פרק ד' בספר שמואל, פסוק א' נאמר, ויהי דבר שמואל לכל ישראל. רוב המפרשים, רש"י ועוד, ויהי דבר שמואל, התגשם, נהיה, חל בפועל דברו של שמואל, התגשמה נבואת הזעם, גם של שמואל, גם של אלקנה, על בית אלי. נבואה שבה התבשר אלי על כך שבניו הופנו פנחס ימותו שניהם ביום אחד. פרק ד' עוסק בקרב הנורא שבו מתו הופני ופנחס. פרק ד' פסוק א', ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. יש מפרשים ויצא ישראל מעצמו, יש מפרשים שזאת הייתה הוראה של שמואל, כך שיטת הרד"ק. בכל אופן, ישראל יוזמים מלחמה, ויחנו על אבן העזר ופלישתים חנו באפק. אפק זה אזור ראש העין של היום. וירחו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש. ישראל מפסידים בקרב, 4,000 לוחמים נהרגים. כשבאים אל המחנה בסוף היום, אומרים זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? לא אמור להיות, אנחנו יותר חזקים, אנחנו אמורים לנצח את הפלישתים. למה זה קרה? במקום לעשות חשבון נפש, במקום לשוב בתשובה, לבדוק, אולי עשינו חטאים, אולי לא דקנקנו באיזה מצווה, במקום זה יש פטנט. נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם, ויבוא בקרבנו וישאלו מכף אויבינו. אומר המלבים, חשבו שבהכרח יציל הארון אותם מהפלישתים וינצלו. וזו מחשבה לא נכונה, מחשבת דופי. כי אהרון הברית הוא לא מציל את ישראל. אם ישראל שומרים מצוות ומקיימים אותם כראוי, אז אהרון יכול לעזור, ריבונו של עולם יכול לעזור. מצוות הם עבודת האדם. האדם צריך להשתנות. וכשהאדם משתנה, יש סייעתא דשמיא. אבל אם אתה תביא ארון, זה לא איזה משהו שכל לוחצים על כפתור, הנה מביאים ארון, זהו, עכשיו ננצח. זה לא עובד ככה. במיוחד שלא שאלו. לא שאלו את שמואל, ולא שאלו את ההורים והתומים, אומר המלבים. החליטו לקחת את הארון. ומי סוחב את הארון? וישלח העם שילו ויסעו משם את ארון ברית השם צבקות יושב הקרובים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. זאת אומרת שמי האנשים שנושאים את הארון על כתפיהם? שתי דמויות לא מרשימות כל כך, ולעם זה לא מפריע. אם לא מפריע לכם שאלה האנשים שסוחבים את הארון, לא הבנתם כלום, לא הבנתם מה זה ארון בכלל. ארון זה לא איזה כלי קסמים. ארון זה עבודה רוחנית, שאם אתה עובד ואתה מפנים את כל המשמעות של הארון, אז הארון באמת בא לעזרתך. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. בסופו של דבר הפלישתים לא רק שהם מנצחים, הם מכים מכה גדולה מאוד, 30,000 חיילים, לוקחים את ארון האלוקים, פסוק י' א', ובני אלי חופני ופנחס מתו. הרבה שנים אחרי המכה הקשה הזאת שהתרחשה כאן, התנבא בישראל נביא ששמו היה ירמיה. ירמיה הנביא מפחד מאוד, מזהיר מאוד את עם ישראל מאיזושהי שאננות. שאננות שאומרת יהיה בסדר, לא יצליחו לעשות לנו שום דבר. למה? כי יש לנו את בית המקדש, יש לנו את היכל השם. היכל השם מקדש מצוין, מקדש השם, מי ייגע בנו? יש לנו קמע, יש לנו קמע מומחה, המקדש אצלנו ביד. וירמיה הנביא מטרה פעם אחר פעם בעם ישראל, זה מקדש הוא לא תעודת ביטוח. אם לא תהיו ראויים, לא יעזור לכם המקדש. אם לא תעשו תשובה ולא תתקנו את דרככם, מקדש הוא לא פטנט. כך נאמר בספר ירמיה פרק זין, עמוד בשער בית השם, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, היטיבו דרככם, אז השקנה אתכם במקום הזה. אל תבטחו אל דברי השקר למור, איכל השם, איכל השם, איכל השם המה. שלוש פעמים איכל השם. מצודות. איכל השם בתוכנו, בטוח לא יחרב. אל תחשבו שהוא מצד איכל השם, דרככם לא חשובות. לא נכון. אם תיטיבו דרככם, טוב. אבל אם לא, הגנוב, רצוח, נאוף, לשווע על השקר, הלוך אחרי אלוהים אחרים, ואחר כך באתם ואמנתם לפניי בבית הזה, תבואו אחרי זה לבית המקדש ותחשבו שהכל בסדר, ואמרתם ניצלנו, המערת פריצים היה הבית הזה. האם בית המקדש הוא מקום, מקלט, מסתור? אתה עושה את כל הפשעים שבעולם, אחר כך אתה בא לבית המקדש, זהו, אתה מסודר, אני בא, יש לי מגננה, הכל מסודר, יש לי בית, יש לי בית מקדש, יש לי ארון. לא. אומר הנביא ירמיה בפרק זין, הוכחה. לכו נא אל מקומי אשר בשילו, תזכרו מה היה בשילו, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו. זה לא עזר להם אז הארון. תראו מה עשיתי לאנשים בשילו, לפני רעת עמי ישראל. חז"ל מוסיפים שלא רק הארון נשבע, אלא בהמשך הפלישתים היכו בישראל עוד והחריבו את שילה, נחרבה שילה, נחרב המשכן. עכשיו מצאו ממצאים שסוף סוף מאשרים את זה. לא כולם משתכנעים כשחז"ל אומרים משהו, לוקח להם זמן להשתכנע. טוב, הנה עכשיו מצאו שחז"ל צודקים, ברוך השם. אז מצאו אפר וכל מיני סימנים כאלו בשילה, ממש לאחרונה. הנה, כנראה חז"ל צודקים, ברוך השם. אבל שילה נחרבה, ומה שחשוב לנו, מעבר לממצא הארכיאולוגי, זה המסר. שילה נחרבה, זאת אומרת שהמקום הוא לא מגן, וגם לא בית המקדש וגם לא הארון. מה שמגן אל המעשי, העבודה. מי מוכיח את בני ישראל הזה? ירמיה הנביא. זה מאוד מעניין שירמיה הנביא היה בעצמו כהן. מאיפה הוא היה גר? מה מקומו? מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. זאת אומרת, ירמיה הוא כהן שהמשפחה שלו נמצאת בענתות. מי גר בענתות? ספר מלכים, פרק א', מסופר ששלמה המלך מגרש את אביתר הכהן הגדול, אומר לו, ענתות לך אל שדיך, יותר אתה לא תהיה כהן. מוסיף התנך ואומר, הנה עכשיו מתמלא דבר השם על בית עלי, שמגורשים מן הכהונה. בענתות היו גרים בני עלי, משפחת עלי שגורשו מהכהונה. וירמיהו הרבה 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 שנים אחר כך, בסוף סוף בית ראשון, הוא מן הענתות שבארץ בנימין, הוא יודע בדיוק את הסיפור שעבר אצלהם במשפחה, מאב לבן, מאב לבן, מימי שמואל הנביא. מאות שנים, מאות שנים עברו, וכמעט 500 שנה, והסיפור הזה נשאר 500 שנה. עבר, 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 תזכרו מה היה בשילו לפני 500 שנה. הסבא של הסבא של הסבא שלי, הם מתו ונחרבה שילה ולא עזר שום דבר. ירמיה יודע להוכיח את בני ישראל ולומר להם לא להתפתות, לא לארון ולא לבית. המעשים. פסוק י"ב. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. בפסוק י' נאמר שהמלחמה הייתה קשה מאוד, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. זאת אומרת, בני ישראל מפסידים בקרב, הפסד כזה נורא, תבוסה, עד שכולם נסים. מנוסה זה משהו כזה היסטרי, פוזר. אנשים נסים, איש לאוהליו. מה זה איש לאוהליו? כל אחד הלך הבית שלו. זאת התמוטטות כוללת של כל ישראל. התמוטטות של כל המערכה. כל אחד עכשיו הולך לבית שלו, נסים. אבל יש רק אדם אחד, איש בנימין, שהוא לא נס. הוא רץ. וירוץ. הוא לא נס, הוא לא בורח, הוא רץ לאיזושהי משימה. הוא לא הולך הביתה. כולם נסים לאוהלים, הוא לא הולך הביתה. הוא לא בורח ולא הביתה. הוא רץ, יש לו משימה. הוא רץ מהמערכה לשילה. למה אתה רץ מהמערכה לשילה? מדיו קרועים, הוא עצוב מאוד, ואדמה על ראשו. הוא אבל. לפי חכמים, האיש הזה באותו יום רץ 120 מיל. 120 מיל, מיל זה קילומטר וחצי. באותו יום הוא הספיק לרוץ 120 מיל. למה? הוא היה במערכה ליד ראש העין. רץ לפה להודיע בבנימין, רץ לפה להודיע בבנימין שהמלחמה הייתה קשה מאוד ואנשים נגפו. אמרו לו, רגע, לא שמעת, איפה אהרון? אהרון לא חוזר. אהרון לא חוזר, אוי ובוי. רץ חזרה לראות מה קורה עם אהרון. הוא רץ חזרה לראות מה קורה עם אהרון. אומרים חזל שהוא לפתע רואה שהפלישתים לוקחים את אהרון, והלוחם הגדול של הפלישתים, הלא הוא גוליאת, לוקח את לוחות הברית בידיים. והאיש הזה מתחיל להילחם עם גוליאת. קרב. האיש הזה, איש בנימין הזה, נלחם עם גוליאת. ומצליח להתגבר עליו ולחטוף מידיו את הלוחות. ככה נאמר במדרש. לוחות זה דבר כבד. הוא מצליח להתגבר על גוליאת, חוטף את הלוחות, ורץ חזרה עם הלוחות לארץ, לפה לשילה. זאת אומרת, שלוש פעמים הוא עשה את הדרך, ראש העין שילה. הלוך, חזור, ועוד פעם. שלוש פעמים. הכל בריצה. מה אתה רוצה? כולם ברחו הביתה. כולם הכל אבוד. אבל יש אחד שלא חושב על זה שבורחים הביתה. הוא לא חושב על עצמו בכלל. הוא חושב על הלוחות. הלוחות הברית. יש אדם שאומר, נכון, עם ישראל הפסיד. אבל מה עם הברית? הברית שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל עדיין קיימת, לא להתייאש. הברית לא הלכה לאיבוד. נכון, נפלנו. צריכים לחזור בתשובה. אבל יש ברית, יש נקודת מוצא. יש קצה חוט. גוליאת מחזיק את הלוחות. או, בשפה קצת בתור משל נאמר, יש פה איזו אמירה, אין ברית. אין, זהו, עם ישראל, איפה האלוקים שלכם? נגמר. יש הוא מאבק, שהוא לא רק מאבק פיזי, מאבק רוחני, מאבק ערכי. איש בנימין נאבק, לא מוכן להתייאש. הברית עדיין איתן. לוחות הברית שלנו, הפלישתים מצליחים לקחת את הארון, אבל לוחות הברית אצלנו. איש בנימין, רשי, חזל, זה שאול. בנימין נאמר עליו, זאב. מה זאב בא וחוטף, כך שאול חטף את הלוחות. חטף את הלוחות מיד גוליית וברח, זאת אומרת יש פה אדם אחד בכל ישראל שמעניין אותו הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הברית, התקווה. נצליח להתקדם. הוא, המצב קשה, הוא אבל. מדב קרועים ואדמה על ראשו. לקחו את הארון, עם ישראל הפסיד, מצב מאוד קשה. אבל יש לנו ברית. יש לוחות ברית. יש פה כוח מיוחד מאוד שיודע לא להתייאש גם בזמנים קשים. הכוח הזה נקרא איש בנימין. בנימין זה ילד שנולד ביום שאמא שלו מתה. יום ההולדת שלו, של בנימין, זה יום האזכרה הקבועה של אמא שלו. זה סיפור מאוד עצוב בנימין. כשהוא נולד, אמא שלו אומרת לו, בן עוני, בן צערי. הוא נולד בצער, הוא נולד במוות, הוא נולד בייאוש. אבל אבא שלו, יעקב, אומר, בנימין, קדימה, יש עתיד. ימין, קץ הימין, יש עתיד. בנימין זה ילד שנולד מתוך משבר קשה. אבל הוא, יש בו חוט של תקווה. וירוץ איש בנימין, יש פה תכונה בנימינית מובהקת. בתוך משבר קשה, לא לאבד תקווה. בעזרת השם עוד חודש. איש יהודי היה בשושן הבירה, איש ימיני, מבנימין. משבר קשה, אחד מחזיק את הראש מעל המים. עסוק בברית. הוא רץ אל שילה ביום ההוא, מדב קרועים ואדמה על ראשו. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפה. יד דרך, הכוונה ליד הדרך, מחכה לראות, כי ליבו חרד על ארון האלוהים. והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. אלי צועק על הזעקה. אלי בן 98 שנה ועיניו כמה לא יוכל לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? נס ישראל לפני פלישתים, שני בניך מתו, ארון האלוהים מלקחה. ויהי כאזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא אחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד. הצוואר, המפרקת, נשברה. הצוואר, החלק שמקשר בין הגוף לבין הראש. הצוואר, חוליית הקישור לעולם הרוחני, למחשבות, לרצונות. ארון הברית הוא הצוואר. המשכן הוא הצוואר. כמגדל דוד צוואריך. בית המקדש נקרא צוואר. בפרשת ויגש, כשנפגשים יוסף ובנימין, כתוב שיוסף בכה על צווארי בנימין. מה זה צווארי? אומר רש"י חז"ל, על שני מקדשים שבחלקו של בנימין. ובנימין בכה על צוואריו, בכה על צווארו של יוסף, רש"י חז"ל, על משכן שילה שנקרא צוואר. המשכן או המקדש נקרא צוואר. כשהמשכן התפרק, כשארון הברית נלקח, הצוואר נפגע, הקשר. אנחנו, אין לנו קשר, מרגישים שהשכינה לא איתנו. הארון נלקח. ומי הכי מודאג אם לא אלי הכהן? הוא כל הזמן חושב על הארון האלוקים, על הצוואר הזה שמקשר והיא כי אזכירו את ארון האלוקים ותישבר מפרקתו. לא רק שארון הברית נלקח, לא רק שאין לנו תורה שבכתב, יש לנו גם פה את איש התורה שבעל פה, גדול החכמים של הדור שגם הוא מת. כביכול, כאילו התורה נפסקה בשני הערוצים שלה. הארון ותלמיד חכם. צער גדול, אבל גדול. קלתו של אלי, אשת פנחס, הרה ללת. הרה ללת, לשון קצרה. הרבה מפרשים התקשו מה זה ללת. יש מפרשים שחסרה פה ד', והכוונה הרה ללדת. כך מעריק רע מפרש גם בעקבות התרגום. אבל יש מפרשים הרע ללת מלשון יללה. היא מלאה יללה, היא מלאה בכי. ותשמע את השמועה על ילקח הארון האלוהים ומת חמיה ואישה, ותכרע ללדת כי נפחו אליה צריה. וכעת מותה, ותדברנה הניצבות עליה אל תראי כי בן ילדת, ולא ענתה ולא שתה ליבה. ותקרא לנער אי כבוד, למור גלה כבוד מישראל. אלי לקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישה, ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוהים. אשת פנחס מזהה את הבעיה בשיא גובה. היא בוכה על ארון האלוקים. היא בוכה על חמיה, על התלמיד חכם גדול שבדור. בסוף היא גם בוכה על בעלה. מאוד דומה למותה של רחל. גם שם מדברים אליה ואומרים לה אל תראי כי גם זה לך בן, וגם פה אל תראי כי בן ילדת. ואכן המדרש משווה בין פטירתה של רחל לפטירתה של הקלה של פנחס, אשת פנחס. אבל יש הבדל אחד. שם אצל בנימין אמנם היא קוראת לו בן עוני, אבל יש תקווה. יעקב מוצא תקווה, בנימין היא לא מצליחה למצוא פתח של תקווה. ולא ענתה ולא שתה ליבה. היא לא מצליחה למצוא פה איזשהו נקודת קצה חוט של תקווה, איזשהו כבוד, אי כבוד, גלה כבוד מישראל. מה עושים כשגולה כבוד מישראל? זה נראה שאין קצה חוט. יש לכתחילה ויש בדיעבד. הרבה דברים בדיעבד, כאשר הם קוראים, אפשר למצוא בהם קידוש השם. יכול להיות שלכתחילה זה לא היה מוצלח. אבל בדיעבד, כשמשהו מתרחש, ריבונו של עולם מהדיעבדים עושה דברים גדולים. הארון נלקח אל הפלישתים. שכינה גלתה מישראל ונמצאת עכשיו בארץ אחרת, בארץ זרה. בטח זה לא אידיאלי. שכינה צריכה להיות איתנו. אבל גם במצבים הלא אידיאליים האלו, ריבונו של עולם ממשיך לעסוק בקידוש שמו. ואנחנו נראה איך דווקא המצב המסובך הזה, הלא נורמלי הזה, העקום הזה, שהוא כולו דיעבד, מהווה קרש קפיצה לקידוש השם מיוחד במינו. יש אפשרות כשהמפרקת נשברת רק לבכות על זה שאין כבוד. יש אפשרות לחפש איפה עכשיו יש כבוד. מאיפה עכשיו יצמח הכבוד? אפשר לבכות על זה שלקחו את הארון, ואפשר לרוץ לתפוס את לוחות הברית, לנסות להציל. אפשר להגיד אין מה לעשות, גלה כבוד, ואפשר כמו שנראה לעסוק מה ששמואל עושה בפרק זין, מערכה גדולה איטית של תשובה, לנצל את המשבר שקרה לצערנו כדי לבנות מחדש יותר טוב, כדי להפיק לקחים. וגם ריבונו של עולם, כמו שנראה בפרק ה', משתמש במשבר הזה של ארון הברית שנופל אצל הפלישתים, בדיעבד הזה, כאמצעי לקדש את שמו בעמים. מי הם הפלישתים? הזכרנו פרק הזה מלחמה נגד הפלישתים. נס ישראל לפני פלישתים, נלחמו פלישתים, הפלישתים לוקחים את הארון. פלישתים, אויבים המרים ביותר בספר שופטים, בספר שמואל א', האויבים העיקריים. שמשון נלחם נגדם, שאול ילחם נגדם, דוד ילחם הרבה עם הפלישתים. גמרא מסכת עבודה זרה אומרת הגדרה מי הם הפלישתים. פלישתים ליצנים. כתוב בספר תהילים, מושב ליצים לא ישב, לא לשבת במושבם של הפלישתים. ליצנות התנהגות מגוחחת, לעשות צחוק מכל דבר, שום דבר לא לקחת ברצינות, שום דבר לא לקחת ללב. ליצנות התנהגות צינית, ליצנות תרבות שלא יכולה לסבול שיש באמת קודש אמיתי בעולם, שבאמת מצפים מהאדם לבחור להנהיג את חייו על פי עקרונות מוסריים. הפלישתים כשנופל לידם הארון, הם לא יודעים בדיוק מה עושים הדבר הזה. הם לוקחים את הארון, הפלישתים לקחו את ארון האלוהים והיביאו מאבן העזר אשדודה. מה יש באשדוד? בית דגון. בית דגון, בית עבודה זרה, ששם נמצא אל. אל שחציו אדם, חציו דג. יש לו ראש, יש לו ידיים. פורש בפרק ה', יש לו גם ראש וגם שתי כפות ידיים. אבל הגוף שלו הוא גוף של דג. דג שוחה במים. כשרוצים לבטא מישהו שמסתדר בעולם ולא יותר מדי עושה חשבונות, אז הוא אומר שאומרים שהוא דג. דג במים, זורם, מסתדר. כשרוצים להגיד על מישהו חמקמק, אז אומרים שהוא כמו צלופח כזה. כשרוצים על מישהו להגיד שהוא מנהל איזה כנופיה שלא שמה על אף אחד, אז אומרים שהוא קריש או לוויתן. הדגים רבים מאוד, שתים לכל עבר, יש משהו, תחושה של חוסר שליטה בדגים. הם אדירים, הם בעומקים, יש בתוכנו, אומרים פלישתים, בתוך הנפש האנושית, מימדים כאלו שאי אפשר לשלוט עליהם. מימדים מימיים כאלו, זורמים, חמקמקים, חלקלקים. יש בתוכנו מימדים שהאדם לא יכול לתפוס אותם, הבחירה החופשית לא יכולה להם. הם מעריצים את הדג שבנו, שבתוכנו. הם מעריצים את מי שחמקמק, את מי שעקום, את מי שעושה מה שנראה לו, את מי שלא בהכרח שולט על כוחותיו ויצריו. בית דגון, הערצה לדגון. ואל מולם נמצא ארון. בספר בפרק ד', כאשר ציינו את הארון שבא למלחמה, ארון ברית השם צבקות יושב הקרובים. למעלה על הארון שלנו יש שני קרובים עם כנפיים. כנפיים, אנחנו מאמינים שאפשר לעלות מעלה מעלה ולא לרדת מטה מטה אל תהומות הים. אנחנו מאמינים שהאדם יכול לפרוס כנפיים ולהתגבר ולהתעלות. קרובים, אומרת הגמרא בסוכה, פניהם של הקרובים כפני תינוקות, כרביה, פנים תמימות, פנים שהם בהם לא ארמומיות ולא תחכום, פנים שאין בהם תחבולה ולא טיפה טיפה ציניות, ההפך הגמור, פנים מלאות תום, כמו של ילד שהוא לא יודע מה זה ציניות, כל דבר לוקח מאוד מאוד ללב. ואנחנו מעמידים, רואים, מעמידים הפלישתים זה מול זה, את ארון האלוהים מול דגון. שתי השקפות עולם, שתי תפיסות חיים. אחת אומרת תזרום, אתה דג במים. ואחת אומרת תתגבר, אתה יכול להיות תמים, אתה יכול לעוף לשמיים להיות מלאך. זאת הזדמנות שאומנם נקלעה בדיעבד, אבל היא נקלעה, לקדש שם שמיים בעולם. הודו להשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. יש מה להודיע בעמים גם. זאת הזדמנות מיוחדת לומר איזה משהו, להביע, לזרוק איזה מסר שם בתוך הגהנום הפלישתי הזה, ויציגו אותו אצל דגון, זה מול זה. וישכימו אשדודים ממחורת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני השם, לפני ארון השם. יש מי שמשתחווה לשני, מתבטל בפניו. הם עדיין לא מבינים את המסר, משיבים אותו למקומו. וישכימו בבוקר ממחורת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם, וראש דגון ושתי כפות ידיו קרוטות. בתוך דגון היו רק שלושה סממנים אנושיים, ראש ושתי כפות ידיים, כל השאר היה דג. אתם דגים, אל תגידו שאתם בני אדם. ויתרתם על קומת האדם, ויתרתם על הראש ועל שתי הידיים, על המחשבות, הרצונות ועל מעשים נכונים בעלי שליטה. אתם דגים, אז אתם דגים. הראש נחרט ושתי הידיים נחרטות. הם מבינות, הידיים והראש מבינים כולם שהם סתם צעצוע, הם סתם קישוט. אם האדם הוא דג, אז הוא דג. על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. רבי ריבונו של עולם לא מסתפק במכה הסמלית לדגון, אלא מתחיל להכות את הפלישתים מכה מאוד קשה, עכברים נכנסים בנקביהם ושומטים בני מהם ויוצאים לשון רש"י. מכת עכברים, לא סתם מכת עכברים, מכת עכברים שנכנסים לתוך הגוף. ואהרון הברית מתגלגל ממקום למקום, מאשדוד לגת ומגת לעקרון, מהומת מוות בכל עיר, כבדה מאוד יד האלוקים שם. מי שלא מת סובל איסורים נוראים, ותעל שבת העיר השמיים. אני צריך להבין מה פתאום עכברים, איפה הרעיון המקורי הזה להכות את הפלישתים בעכברים, בעכברים כאלו מעצבנים שנכנסים ולוקחים את בני המעיים. העכברים האלה כל כך חשובים, כי כשהפלישתים יחזירו את ארון לברית בפרק ו', הם ישלחו איתו מתנה, 5 עכברי זהב. וזו מתנה כל כך חשובה, שלפי אחד הגרסאות בגמרא, כשבנו את בית המקדש בקודש הקודשים ליד ארון הברית, עדיין כל ימי בית המקדש הראשון היה שם ארגז עם עכברי הזהב ששלחו הפלישתים. מאוד חשוב המכה הזאת המוזרה שארון השם חולל אצל הפלישתים. יש פה איזה מסר כלפי אומות העולם שננסה לעסוק בו, ומתוך כך לראות איך ארון הברית חוזר חזרה לישראל, ואיך ישראל הולכים ומשתקמים מהמשבר. כדרכו של משבר, עם כל הכאב שבו, הוא דווקא יכול להוות פתח לבניין מחודש, איתן, יציב וישר יותר. בשורות טובות, עשו חיים.